לנו כאן הפרשה, את פרשת המועדות. מתחיל דבר ראשון, כתוב כאן את שבת, אחרי זה את הפסח, קורבן העומר וספירת העומר וחג השבועות, ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות, שמחת תורה, זאת אומרת יום אחרון שמיני עצרת. כן, אז כתוב פה בסוף העניין של סוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. אומר רש"י, בסוכות הושבתי ענני כבוד. בעצם זה מחלוקת תנאים בגמרא במסכת סוכה, האם הכוונה כאן זה לענני כבוד או לסוכות ממש שבני ישראל לא יושבים בהם. ורש"י כאן הולך כמאן דאמר שהכוונה לענני כבוד, מה בסוכות, בסוכת אפילו אלף עמוד ב'. גם הטור באור החיים, כך השולחן ערוך כמובן גם כן פוסקים כמו המאן דאמר הזה. יש דיון באחרונים למה פה לפי כללי הפסק למה פוסקים דווקא כמו המאן דאמר הזה, אבל כל פנים ככה השולחן ערוך פוסק כמו המאן דאמר, שזה הולך על ענני כבוד. האחרונים אומרים שיש עניין גם לכוון את זה כשמקיימים מצוות סוכה, אבל מישהו בדרך כלל במצוות מספיק לכוון את כוונת המצווה, את הטעמים של המצווה, אין חיוב לכוון בקיום המצווה. אבל אומרים שבמקום שהתורה כותבת בפירוש את הטעם, כמו כאן, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, יש לוקחים, ויותר מזה שהטעם של המצווה זה דבר שבידיעה שלנו, שזה יגרום לנו לדעת, אז יש עניין לכוון את זה בכוונת המצווה. היה לנו הרבה פרטים ביציאת מצרים, פרטים רבים מאוד. כשהתורה יש, באמת יש לנו גם כתוב בפרשת ריאל חג הפסח, שהוא למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זה בכללות על יציאת מצרים. אבל פה אנחנו רואים בפרטות שהתורה, יש פרט מסוים ביציאת מצרים שאותו התורה רוצה שנזכור. איזה פרט זה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. והפרט הזה, כמו שאמרנו, יש מאן דאמר בגמרא וכך פוסקים להלכה, כמו מאן דאמר הזה, שהכוונה לענייני כבוד. לנו מכל העניינים של יציאת הפלאות העצומות שהיה ביציאת מצרים, התורה מדגישה דווקא את הפרט הזה. אפשר לפרש מה זה ענייני כבוד. כשמם כן הם, זה היה עניין של השראת שכינה. זה בא, התורה רוצה שאנחנו נזכור, כמו שאיפה אנחנו רואים בהרבה מקומות שהעניין של עננים זה קשור להשראת שכינה, כמו שהיה הולך לפניהם עמוד אש ועמוד ענן. גם ב... אם יש לך חומש מותו, אם יש חמישה חומשי תורה יחד, הכי טוב. התורה באה ללמד אותנו כאן שהתורה רוצה שאנחנו נזכור שביציאת מצרים, שזה היה עניין שבני ישראל יצאו מצרות גדולות, אבל במצרים היה להם סבל גדול, עבודת פרך מהבוקר עד הלילה, מכות שהם קיבלו מהמצרים, היו משליחים את התינוקים ליאור, מטביעים אותם למוות, רחמנא ליצלן, היו בונים בתוך הבניין במקום לבנים ילדים, פרעה היה הורג כדי להתרחץ בדם, וכן הלאה, עוד הרבה הרבה צרות שהיה שם. אבל התורה רוצה שאנחנו נתייחס שהעיקר מה שהיה לנו ביציאת מצרים זה החיבור של עם ישראל להשם יתברך, שזה הדבר הכי חשוב שהיה לנו בכל עניין יציאת מצרים. כמו שהבאנו כבר לפני כמה שבועות מה שהחינוך אומר, על מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, כמו שכתוב בפרשת שמות, מיד כשהנגלה השם יתברך למשה רבנו, בפרשת שמות פרק ג' פסוק י' ב', ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. מסביר רש"י, וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים, דבר גדול יש לי על הוצאה זו, שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה לסוף ג' חודשים שיצאו ממצרים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו מיד כשהוא אמר לו שהוא שולח אותו להוציא את עם ישראל, מיד בפעם הראשונה של התגלות השם יתברך למשה, מיד מה הוא אומר לו? וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. שהוא מיד מודיע לו שהם יצאו ממצרים ומקבלו את התורה על הר סיני. מסביר החינוך בפרשת אמור, בפרשה שלנו, למה הוא אמר לו את זה כבר כאן? ללמד אותו שעיקר התכלית של יציאת מצרים זה לא להציל אותם מכל הצרות של מצרים, אלא עיקר התכלית זה לקבל את התורה. זה התכלית העיקרית. ואומר החינוך שבאמת עם ישראל גם כך הרגישו. זה החידוש הגדול. זה שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו שזה המטרה היותר חשובה, זה גם דבר חשוב מאוד. אבל החידוש שיש לנו שעם ישראל באמת כך הרגישו, הם הרגישו שהמציאות של יציאתם ממצרים, התועלת היותר עיקרית בזה, זה מה שהם יזכו לקבל את התורה. אז זה גם כאן, בפסוק הזה, של למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל ידעו לדורות שביציאת מצרים זה היה הכל בבחינה של גילוי שכינה. הכל הלך עם עניין של גילוי שכינה, עם קשר להשם יתברך. זה לא היה סתם עניין גשמי של יציאה מהצרות. הכל היה החיבור להשם יתברך. וזה הענני כבוד, שזה עניין של השראת שכינה. אבל יש כאן עוד דבר בפסוק הזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה על הדבר הזה, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז בדרך הפשט רש"י מסביר שהכוונה זה הולך על השאלה באיזה זכות עם ישראל יצאו ממצרים, שמתברך אומר לו בזכות שהם עתידים לקבל את התורה, הזכות הזאת תעמוד להם. אבל יש כאן עוד דבר, שמה שכתוב וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך וצריך את העם ממצרים, מה הכוונה וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך? אנחנו רואים בפרשת כי תישא אחרי חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה אחרי החטא, וידבר השם אל משה לך עלה מזה, בפרק למד ג', וידבר השם משה לך עלה מזה, אתה והעם אשר העלית מעת מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, יצחק ויעקב לאמור, לזרעך אתננה. ושלחתי לפניך מלאך, וגירשתי את הכנעני, האמורי והחיתי והפריזי, החיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אעלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה, פן אכלך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתאבלו ולא שטו איש את יו עליו. מסביר רש"י מה הכוונה של הפסוקים האלו. השם יתברך אומר לו שהוא לא יעלה בתוכם, לא יהיה השראת שכינה בתוכם, אלא מלאך יסייע להם, שליח של השם יתברך. בצד הגשמי של העניין התורה מבטיחה יהיה להם את כל מה שצריך. ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי והחיבי והיבוסי. המלאך יגרש את האויבים, ומה הוא יעשה? יעלו אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה, לארץ זבת חלב ודבש. יהיה להם את הגירוש של האויב ולקבל את ארץ ישראל יהיה, אבל זה לא יהיה השראת שכינה אלא על ידי מלאך. אז מה עם ישראל עשו? וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שטו איש את יו עליו. הרי היה לפני כן גזרה שהקדוש ברוך הוא רצה לחלות בכלל את עם ישראל, כמו שכתוב לפני כן בפרק ל"ב פסוק י', ואתה הניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. משה רבנו התפלל להשם, והקדוש ברוך הוא סלח להם, ויחל משה את פני השם אלוקיו, ויאמר תפילות נוראות שהוא התפלל. אחרי זה היה מגפה, ויגוף השם את העם על אשר עשו, את העגל אשר עשה אהרון. אז שאחר כך משה רבנו מבשר להם בשם השם יתברך שהוא עדיין נשאר, עם ישראל יישאר, הוא לא יחלה אותם והוא יכניס אותם לארץ ישראל ויגרש את האויבים, אז לכאורה זה בשורה טובה. אבל עם ישראל לא התייחסו לזה כך, כיוון שבבשורה הזאת הקדוש ברוך הוא אמר להם שיהיה פחות השראת שכינה, שזה יהיה על ידי מלאך. וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שטו איש את יו עליו. אם זה לא על ידי השראת שכינה, הם מתאבלים. זה הדבר, וישמע העם את הדבר הרע הזה, זה לא דבר טוב. העיקר, כמו שאומר החינוך, זה לא היציאה מהצרות הגשמיים, זה לא העיקר לסלק את האויבים מארץ ישראל ולבוא עם ישראל לארץ ישראל. זה דבר חשוב, אבל זה לא העיקר. העיקר זה השראת שכינה. ואם בהשראת שכינה הוא אמר להם שזה יהיה פחות, וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שטו איש את יו עליו, היה להם צער גדול. ואחרי זה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא בהמשך בפרק למד ג' פסוק י' פסוק נ' ו', ויאמר אליו אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה. אומר רש"י ואומר אליו בזו אני חפץ, כי על ידי מלאך אל תעלנו מזה. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא לבטל את הגזרה הזאת, שכן הקדוש ברוך הוא ילך איתם וזה לא יהיה רק מלאך, שיהיה יותר השעת שכינה. וכל כך עריף הוא אומר את זה, ויאמר אליו אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה. בלי שיהיה השעת שכינה הם לא, אין להם עניין בכלל לעזוב את המדבר ללכת לארץ ישראל, שום דבר, הכל זה רק עניין השראת שכינה, חוץ מזה אין שום דבר. זה העיקר של הכל. אז זה כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה בתחילת ההתגלות שלו אליו, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם מצרים, תעבדו את אלוקים על הר הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה שזה מאיזה בחינה מגיע העניין של יציאת מצרים? מאיזה בחינה של קרבה להשם יתברך? וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, שזה מעצמותו יתברך, זה יהיה להם הכל בבחינה של גילוי שכינה. זה שהתכלית של זה, זה מתן תורה, שזה השיא הקירום של עם ישראל להשם יתברך. אם הכל זה דרך אל זה, אז תדע, זה הכל נעשה בגילוי שכינה הכי גדול, כמו שיש לנו בהגדה של פסח, על מה שכתוב בפסוק, במורה גדול, תושם חזל, במורה גדול, זו גילוי שכינה. כל העניין כולו, יציאת מצרים, הכניסה לארץ ישראל, כל העניין כולו, העיקר של כל החשיבות של הכל, זה הקשר עם השם יתברך. בלי הקשר עם השם יתברך, אם היה יציאת מצרים בלי גילום שכינה, כניסה לארץ ישראל בלי השראת שכינה, זה לא מה שחיפש משה רבנו, וזה לא מה שחיפשו עם ישראל. ולכן, הם חיכו למתן תורה יותר מלכל דבר אחר. אפשר לפרש בזה דבר, גם בהמשך הפרשה שלנו, בסוף פרשת אמור, יש כאן את הפרשה של המגדף. אז כתוב כאן, ויצא בן אישה ישראלית ובן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינץ במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה בשם אמו שלומית בת דברי למטה דן, והניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. וידבר השם אל משה אמור, הוצא את המקלל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. אז היה אדם שרחמנא ליצלן קילל נוקב השם, ולא ידעו בהתחלה מה העונש שלו, אז הניחו אותו במשמר עד שהשם יגיד למשה, ואז השם אמר למשה בסדר, שצריך להעמיד אותו בסקילה. ממשיך הכתוב ואומר, ואל בני ישראל תדבר למור, איש איש כי יקלל אלוקיו ונסח אתו, ונוקב שם השם מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח, ונוקבו שם יומת. ממשיך הפסוק, ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש, ואיש כי יתן מום בה מתוק אשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו. ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת. משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח, יהיה כי אני השם לוקחם. וידבר משה בני ישראל ויוציאו את המקלל מחוץ למחנה, והרגמו אותו אבן ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. נשאלת השאלה, מה נכנס בו בתוך הפרשה של המקלל? מה הדין של מי שהורג אדם? מה הדין של מי שהורג בהמה? מה הדין של מי שעושה מום בחברו, עשה לו שבר, הוציא לו את העין, הוציא לו את השן, או מי שמכה בהמה? מה נכנס פה הדברים האלו? זה ממש נכנס בתוך העניין של המקלל. הרי איך זה הולך? יש לנו בפסוק י' מתחיל הסיפור, פסוק י' וי' א' זה כל הסיפור עד שהוא הגיע לידי כללה, ופסוק י' ב' שיניחו אותו במשמר עד שהשם יגיד למשה מה לעשות, פסוקים י' ג' וי' ד' הקדוש ברוך הוא אמר מה לעשות, וגם פסוקים ד' ו' ד' שזה הוראה כללית לדורות שחס וחלילה אם היה עוד מקרה כזה זה ההלכה, ובזה נגמר פסוק ד' ד'. אחרי זה שש פסוקים עובר על העניינים האחרים של הורג אדם, הורג בהמה, עושה מום בחברו, שבר או בעין או בשן, ומכה בהמה, ואחרי זה חוזר שבני ישראל קיימו את העניין להרוג את המקלל. אם זה היה צריך לכאורה קודם להסתיים העניין של המקלל, אז שבני ישראל עשו כדבר שמשה דיבר את זה לבני ישראל והוציאו את המקלל מחוץ למחנה, אחר כך כל העניין של הורג אדם, הורג בהמה, מכה אדם, מכה בהמה, למה זה נכנס בתוכו? זה בא ללמד אותנו עניין כזה, מה האיסור של נוקב השם ולמה הוא כל כך חמור שהוא בסקילה. טוב, כמובן שיש בזה הרבה טעמים בדרך הפשט ובדרך הסוד, אבל נגיד פרט אחד שזה נוגע לשאלה שדיברנו, למה נכנס כאן עניינים אחרים בתוך הפרשה. בסוף בספר נפש החיים בשער ג' הוא מעריך הרבה על נושא, לא נוכל הרבה להעריך בזה, זה נושא יותר ארוך מכל מה שיש לנו כאן לדבר הלילה, אבל לקרוע בזה מוכרחים, שהשם יתברך נמצא בכל מקום, כמו שכתוב בתהילים בפרק ד' ז', שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. הרמב"ם באור החיים סימן א', סעיף א', מביא מהרמב"ם על הפסוק הזה, שיוויתי השם נגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים, כי לא דומה איך אדם מתנהג כשהוא נמצא אצל המלך וכשהוא נמצא סתם, ואם האדם מרגיש שתמיד הקדוש ברוך הוא מולו, אז ממילא זה מכניס בליבו יראת השם גדולה מאוד. גם המסילת ישרים בפרק כ"ה מדבר על זה, שעצם ההרגשה שאדם תמיד מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ושהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, זה מכניס באדם הרבה הרבה יראת השם. אז על כל פנים, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כמו שכתוב בספר הזוהר, שהקדוש ברוך הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין, אין מקום פנוי מהשם יתברך בעולם, בכל מקום בעולם הקדוש ברוך הוא נמצא, וכמובן שאין בידי אדם לשנות בזה שום דבר. אבל כמה זה יהיה בגלוי, זה תלוי בנו, בין מבחינת כמה אנחנו מרגישים את זה, אז יש בזה יותר גילוי, אבל גם כל מצווה שאנחנו עושים, כל עבודת השם שאנחנו עושים, זה מביא גילוי שכינה בעולם. כתוב מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. מה הכוונה? הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז מה המיוחד במקום שנזכר עליו גילוי שכינה? אפילו במשכן, למדנו במשכן, כתוב בפסוקים בסוף חומש שמות, ואיכה הסענה נטו אל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, כי שכן עליו וענן, וכבוד השם מלא את המשכן, ועלות הענן וכו'. אז מה אם השם התברך, עצמותו התברך נמצא בכל מקום, מה העניין של גילוי שכינה באוהל מועד? הכוונה, איפה זה יותר בגלוי, ואיפה יש לנו יותר התחברות לנו לדבר הזה, איפה אנחנו יותר יכולים להתחבר לזה. זה הכוונה של מקומות שיש בהם יותר השראת שכינה. אבל מצד השם יתברך, השם יתברך נמצא בכל מקום בשווה, כמו בשמיים ממעל, כך גם פה למטה, בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא, כמו שכתוב בפסוקים, וידעת היום בפרשת ואתחנן פרק ד' פסוק למתת, וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ומעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ובואר ברמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק א' הלכה ח' כמדומני, שהפסוק הזה מדבר ממש על השם יתברך עצמו, לא רק על השגחה של השם יתברך, כמו שהוא נמצא בשמיים כך הוא נמצא גם בארץ, אין הבדל, בכל המקומות הוא נמצא בשווה. רק איפה אנחנו יכולים להתחבר, איפה הדברים הם יותר בגילוי, אז יש הבדלים של מקומות. במשכן, כמו שראינו, היה השראת שכינה כל כך גדולה שאפילו משה לא יכל להיכנס, אבל השם יתברך עצמו הוא בכל מקום בשווה. נוקב השם, על ידי הנוקב השם הוא עושה הסתר לדבר. אומרת לנו התורה, כל הצרות שבעולם זה מתחיל מחסרון גילוי שכינה, כמו שיש לנו בתפילה בסוף 18, אחרי כל הבחינות שהתחננו ב-18 וכל השבחים ששיבחנו, מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. הסיור, הבקשה האחרונה, סיכום הכל, מה אנחנו מבקשים? אור פניך. אנחנו ממשיכים ומסבירים, כי ואור פניך נתת לנו השם אלוקנו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. כל הדברים הטובים שיש בעולם, ממה הם באים? מהארת פניו של השם יתברך. וחס וחלילה, כל הדברים לצד שני, זה הכל כשיש חיסרון בהארת פניו, הסתר מהשכינה. אז אומרת לנו התורה, מיד בעניין של הנוקב, עוד לפני אפילו שהענישו אותו, מכניסה התורה פה עניין חדש, והשקיעה ככל נפש אדם מות יומת, מכה נפש במאי שלמנה, נפש תחת נפש וכו'. אומרת לנו התורה, אחד יבוא וישאל, למה נוקב השם יומת? הוא רק דיבר, לא יותר. כמדומני שאין לנו כמעט בכל חייבי מיתות בדין שבתורה עוד משהו שעל דיבור בלבד הוא כבר לוקה. יש לה בעבודה זה רק מלמני עוד פרט מסוים, אבל ברוב חייבי מיתות בדין שבתורה אז ודאי זה רק על מעשים, לא על דיבורים. פה הוא רק דיבר. אז תשאל למה אז הוא נהרג. אומרת התורה, ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת. אדם שהרג בן אדם הוא נהרג, וזה אתם מבינים, כי הוא רצח. אומרת התורה, גם מי שגורם סילוק שכינה, לך תדע כמה אנשים ימותו מכוח הסילוק שכינה הזה. כי באור פניך נתת לנו השם לוקנו תורה וחיים. כשהוא עשה סילוק שכינה על ידי שהוא כילל נוקב השם, אז לך תדע כמה אנשים הוא הרג. ולכן אומרת פה התורה בלשון, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. בדרך הפשט מה כתוב פה? למה כתוב כל נפש? אז אומר רש"י, לפי שנאמר בפרשת משפטים מכה איש וגומר, יש לנו בפרשת שמות בפרק א' כתוב שם מכה איש ומת מות יומת. אז שם כתוב מכה איש, מכה איש ומת מות יומת. אז אומרת לנו פה התורה, אומר רש"י, תוספת, מי שקיעה כל נפש אדם מות יומת. מוסיף פה התורה את המילה כל. למה? אומר רש"י, לרבות אם הורג אישה או קטן שאולי לא נכללים במילה איש, תלמוד לומר כל נפש אדם. זה בדרך הפשט, אבל לפי מה שאמרנו יש לפרש בדרך דרוש. זה בא להגיד שאם חס וחלילה הוא עושה סילוק שכינה, ואיש כי יקה כל נפש אדם, את כל הבני אדם שבעולם הוא חיסר להם, לכולם הוא חיסר. למה? הוא סילק שכינה מהעולם. ואיש כי יקה כל נפש אדם, את כל הנפשות שיש בעולם הוא יקה. אז אל תתפלו שעל דיבור בלבד כבר התורה נתנה פה עונש מיתה. וגם זה עוד הבדל, בפרשת משפטים כמו שמבירה שכתוב מכה איש ומת מות יומת, פה לא כתוב איש אלא נפש אדם. רש"י מדבר על ההבדל שפה כתוב כל, ויש כי יקה כל, אז כל בא לרבות אישה וקטן. אבל יש כאן עוד הבדל שפה כתוב נפש, זה גם מתקשר לדברים האלו. על ידי הסילוק שכינה הוא מכה את הרוחניות שבעולם, ויש כי יקה כל נפש אדם מות יומת. אבל אומרת התורה, אל תחשוב שרק את האדם שהוא רוחני, האדם הוא הכי רוחני שיש לנו בבריאה, רק אותו הוא מכה. לא, הוא מכה נפש בהמה ישלמן הנפש תחת נפש, גם בהמות הוא מכה בזה. ולא רק להרוג, גם מומים, שזה דבר יותר גשמי, לא הכה בנפש, לא הצעת החיות, רק מום, שבר או עין או שן, הכל. אפילו מום בבהמה עוד יותר גשמי, גם שזה רק מום ולא בנפש, וגם בבהמה ולא באדם, הכל. כל זה יכול לקרות מכוח שאדם נוקב השם, שאדם עשה סילוק שכינה. כל סוגי הצרות יכול לבוא מזה, הריגה לאדם, הריגה לבהמה, מום לאדם, מום לבהמה, מכל סוגי המומים, שבר או הוציא לו את העין או את השן, כל דבר. אחרי שהתורה פרשה את כל זה, אז וידבר משה אל בני ישראל, והוציאו את המקלל מחוץ למחנה, והרגמו אותו אבן ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. אז עוד לפני שהוציאו אותו להורג, התורה תרחה לפרש לנו שלדעת על מה הורגים אותו. רק אחרי שהשם יתברך רימז בדברים האלו לעם ישראל מה שורש ההריגה של נוקב השם, איזה אסון גדול הוא עשה לכל העולם, אז וידבר משה בני ישראל והוציאו אותם כלל אל מחוץ למחנה והרגימו אותו אבן. ומסיים את התורה, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה, שהעשייה שלהם הייתה כאשר ציווה השם את משה להרוג אותו על זה, לא סתם הריגה. מה שנוגע לנו למעשה מכל הדברים האלו, אנחנו צריכים לדעת השורש של כל הטוב שבעולם זה השראת שכינה. בין בנושא הראשון שדיברנו, שעיקר העניין של יציאת מצרים היה לקבל את התורה, עיקר העניין של כניסתם לארץ היה שהשם יתברך ישרה את שכינתו בתוכנו ויכניס אותנו לארץ. בלי זה, זה הכל, זה לא מה שחיפש, זה לא מה שעם ישראל חיפש. כמו שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אם אין פניך הולכים איתנו, אל תעלנו מזה. אין להם עניין, לא? בלי השראת שכינה, ארץ ישראל לא יותר טוב להם מאשר המדבר. המדבר גם טוב להם, אין הבדל. כל המעלה של ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, זה בגלל שזה על ידי השראת שכינה. אם זה הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, גם כשהוא אמר לו שלא הוא יבוא, לא יהיה השראת שכינה, אלא זה יהיה על ידי מלאך, אז הקדוש ברוך הוא אמר, זה יהיה ארץ זבת חלב ודבש, מפורש. כמו שראינו קודם בתחילת, בפרשת כי תצא, בתחילת פרק ל"ג, וידבר השם למשה לחלה מזה אתה ועם אשר העלית מארץ מצרים לארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב ולאמור לדרך אתננה, ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי החיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. למה צריך לכתוב פה ארץ זבת חלב ודבש? לא אמרנו אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב ולאמור לדרך אתננה. הקדוש ברוך הוא כבר אמר לנו כמה פעמים בהרבה מקומות אחרים שזה ארץ זבת חלב ודבש. למה פה התורה מדגישה את זה בפסוקים האלה? כי הוא אמר לו שהוא לא יבוא, הוא לא יהיה השראת שכינה, זה יהיה על ידי מלאך. אז אני חושב, כיוון זה יהיה על ידי מלאך, אז זה גם השראת דרגה של השראת שכינה, אבל אולי זה כמו לא ארץ זבת חלב ודבש. אומרת התורה, לא, אל ארץ זבת חלב ודבש, זה יהיה, מספיק השראת שכינה שעל ידי מלאך בשביל זה. עם ישראל, מה אומרים על זה? לא, זה גזרה רעה, זה לא דבר טוב. וישמע את הדבר הזה ויתבל ושת וישדיו עליו. ומה משה רבנו אומר לה, השם יתברך, ואומר אליו, אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה, לא צריכים ארץ זבת חלב ודבש. המדבר היבש, ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, בלי השראת שכינה, זה אצלם לא יותר טוב מאשר המדבר היבש. לא צריכים לעלות, יישארו במדבר. כך משה רבנו אומר, מבקש להשם יתברך, רק רוצים השראת שכינה, ובאמת הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה. שכן באמת יבוא ויהיה השראת שכינה, זה העיקר. יציאה, מטרה של יציאת מצרים, כמו שהבאנו מהחינוך, זה מתן תורה, וזה הקדוש ברוך הוא אומר למשה בהתחלה, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על הר הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אנוכי שלחתיך, זה עם השראת שכינה. מה הראיה שזה בהשראת שכינה? שלאן זה מוביל? זה מוביל למתן תורה. ועל הדרך מהמדבר לארץ ישראל, אז גם כל המטרה זה השראת שכינה. וזה אצלנו בסוף הפרשה, וזה אומר לנו הקדוש ברוך הוא בתורה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. כשיצאו ממצרים לישו בסוכות ראינו זה ענני כבוד, זה עניין של השראת שכינה. את זה לזכור לדורות, לא רק לזכור לדורות את עצם יציאת מצרים כמו שכתוב בפרשת ראה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, אלא גם לזכור שזה היה בצורה של השראת שכינה, כי זה התכלית של הכל. יש עוד בפסוק שם בפרשת כי תישא, כשמשה רבנו ביקש הקדוש ברוך הוא ואומר הראני נא את כבודך סודות התורה, מה בדיוק הכוונה של הבקשה הזאת, אבל כל פעמים הוא ביקש גילוי שכינה גדול לזכות. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? ואומר לו, תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. אז הפירוש בדרך הפשט של הפסוק כמובן, שאי אפשר, מי שרואה את פני השם לא יכול לחיות. כמו שהאור החיים בתחילת פרשת החיבות מעריך שיש דרגות של גילוי שכינה שאם האדם זוכה להם, אז הנשמה מוכרחה להיפרד מהגוף. הגוף הגשמי לא יכול לסבול את זה. זה בחינה של מיטת נשיקה, הוא מסביר שם. דיברנו על זה כמובן שבוע שעבר. אבל יש פירוש אגרא, בביאור אגרא לתיקוני זוהר, מסביר בכוונת התיקוני זוהר כמדומני, פירוש בדרך הדרש על הפסוק הזה. ויאמר לו, תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. אם האדם זוכה לראות, אם האדם זוכה לראות את השם יתברך, לראות לגמרי ודאי שלא שייך, אבל על הדרגה של גילוי שכינה שבה מדובר כאן, הוא יהיה מוכרח לחיות לעולם. אדם שזכה לזה לא שייך למות. מי שזכה לכזה גילוי שכינה לא שייך בו יותר את ההפסד של מיטה, הוא לא יוכל למות. זה כבר הייתה גזרה של מיטה בגלל חטא אדם הראשון, אז לכן לא תוכל לראות את פניי. כי אם כי לא יראני אדם בחיים, תראה תהיה מוכרח לחיות לעולם, אז אי אפשר לראות. מה אנחנו גם כן רואים פה? שהשורש של החיות זה החיבור להשם. אם האדם זוכה לחיבור גדול להשם יתברך, אז זה כזו חיות גדולה שהוא לא יוכל למות יותר. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כפי שיעור הדבקות, כך שיעור החיות. מה כל הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? אנחנו בעזרת השם משתדלים כולנו, כמה ש... כל אחד כפום שיעור הדילי, לעסוק בתורה, לעסוק במצוות. אנחנו צריכים אבל לדעת שני דברים להוסיף על זה. דבר ראשון, לדעת שכל מה שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות, להבין שזה מערכת של חיבורים להשם יתברך. לא לשכוח את השורש של המצווה, את השורש של התורה, שהכל זה חיבורים להשם יתברך. ואם יאמר האדם, מה אכפת לנו אם אנחנו זוכרים את זה? הרי גם אם לא נזכור את זה, אנחנו מתחברים על ידי התורה והמצוות. אומר רבך באור החיים סימן ממזיין, וזה כבר מובר באריזה, על בשער אורך הכל יש תפידה אלף עמוד א'. נכון שכל עסק בתורה, כל קיום מצווה מחבר אותנו להשם יתברך, אבל כמה העוצמה של החיבור, זה תלוי אם מכוונים לזה. אם האדם כשלומד תורה, כשמקיים מצווה, מכוון שהוא רוצה על ידי זה לחבר את נשמתו להשם יתברך, הוא מכוון שהוא רוצה על ידי זה להביא אור רוחני מהשם יתברך לנשמה, אז החיבור הזה וההערה הזאת יהיו בעוצמה יותר גדולה. ואם יאמר אדם, מה נפקא מינה, כמה עוצמה, חס וחלילה, זה כמו שראינו בכל מה שדיברנו, זה השורש שעליו עומד כל הבניין, זה השורש שעליו עומד כל הבניין, כמה חיבור להשם יתברך, כמה הערה מהשם יתברך יבוא עלינו. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להשתדל לזכור תמיד את העניין הזה, שכשאנחנו לומדים תורה, כשמתפללים, כשמקיימים מצווה, כשנזרים בעבירה, כל עניין בעבודת השם זה חיבור של הנשמה להשם יתברך, זה הבאת אור רוחני מהשם יתברך לנשמה. באופן מעשי זה שתי כוונות שצריכים ללוות את כל עבודת השם שלנו. כוונה אחת, מלמטה ללמעלה, לחבר על ידי זה את הנשמה להשם יתברך. תמיד הנשמה מחוברת, אבל זה מוסיף בחיבור. כוונה שנייה, מלמעלה ללמטה, להביא אור רוחני מהשם יתברך על נשמותינו. זה דבר ראשון שבאופן מעשי נוגע לנו הדברים. ודבר שני, להרבות כמה שיותר בלימוד התורה, להרבות כמה שיותר בזירות במצוות. כי אם כמו שראינו החיבור להשם יתברך, איך אנחנו מתחברים על ידי התורה והמצוות, וראינו שהחיבור להשם יתברך זה הכל, זה תכלית הכל, בשביל זה באנו לעולם, וזה הכל, כמו שמשה רבנו אמר להשם יתברך, אם אין פניך הולכים איתה, הולכים, אל תעלנו מזה. אין לנו הבדל, המדבר הוא ארץ זבת חלב ודבש, בלי השראת שכינה זה אותו דבר. אז אם החיבור להשם זה הכל, אז אנחנו צריכים לחפש להרבות בחיבור הזה כמה שיותר. עוד התמדה בתורה, עוד שפיכת הנפש להשם בתפילה, עוד זהירות במצוות, עוד זהירות מעבירות, עוד תוספת קדושה. זה הדברים שמביאים עלינו את החיבור הזה להשם יתברך, שהחיבור הזה הוא תכלית הכל. וכשאדם מבין את זה שלימוד התורה ועבודת השם מביא לו את החיבור הזה, זה נותן לו את החשק הגדול להיות באמת בהתמדה עצומה, באמת להיות דבוק בהשם יתברך על ידי התורה. כמו שדוד המלך עליו השלום אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אומר דוד המלך, אם מציעים לי אלפי, אלפים של זהב וכסף מצד אחד, ללכת לאיזה מקום לעשות עסקה גדולה, או מצד שני ללכת לבית המדרש ללמוד תורה, אני בוחר בתורה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. באיזה כוח אני זוכה בזה, אומר דוד המלך, תורת פיך, בכוח שאני לא לומד את התורה סתם כמו איזה חוכמה, תורת פיך של קשר להשם יתברך, כשכך לומדים את התורה, אז זה יותר טוב, יותר שמחים בזה מבכל הכסף וזהב שבעולם. אז זה העצה, שכשנתגבר בזה נזכה להתמיד יותר בתורה. זה שני הדברים מביאים זה את זה, כמה שאדם יותר מתמיד בתורה, אדם זוכה יותר להרגיש את הקשר להשם דבר שבא לידי התורה, וכמה שאדם יותר משתדל להרגיש את הקשר הזה להשם דבר שעל ידי התורה, אז הוא יותר מתמיד ממילא בתורה. אז אנחנו צריכים לראות איך להתחזק בשני הדברים האלו, איך לנצל כל רגע ורגע ללימוד התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגיע יומם בלילה, ואיך להתרגל על הרגשת הקשר להשם יתברך על ידי לימוד התורה. כשאנחנו באים ללמוד, לא יתרחת לזה כזה ספר חוכמה לסתם באלמה, יש זה ודאי הרבה חוכמה, אבל לא זה כצינור רוחני שמחבר אותם להשם יתברך. ואז כשבן אדם מתרגל לזה, הוא לא יכול לעזוב את זה. כמו שאת החיים אפשר לעזוב, כמו שבן אדם לא יכול להפסיק לנשום, ככה אדם מגיע למצב שהוא לא יכול להפסיק מלימוד התורה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, מרגיש שזה החיות שלו, זה כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגיע יומם ולילה. שמעזור שנזכה כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, שמעזור שנזכה לבניין במקדש מרבה מנו אמן, ובניין שחצית גם מרבה מנו אמן.